תשמע, אין לי פה אגדה. שלום וברכה וערב טוב. ימח שמו וזכרו של הסטרפטוקוק שמנע מאיתי להיות איתכם שבוע שעבר. אנחנו צריכים לבטל אותו מן העולם, למחות את זכרו, אבל לא את כולו. אנחנו נמחה את הסטרפטו ונשאיר את הקוק. בסדר? ובכן, רבותיי היקרים, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, אחרי הפסקה קשה מנסו.
ממש.
מה אתה מדבר? אתה לפעמים לא מגיע, מה אתה? באגדה של פסח, והגענו לעמוד 13 במהדורה שלפניכם. זה באמת יתרון שיש אותה מהדורה לכולם. אגב, סתם זו המלצה גם לליל הסדר, שכולם יהיה להם אותה אגדה. ברגע שיש לכולם אותה אגדה, אפשר לעקוב. אם לא, אז יש כל מיני ציורים חמודים וזה, אבל זה לא... טוב. אנחנו בעמוד 13. ברוך שומר הבטחתו לישראל. ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית מן הבתרים. שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הפסקה היא מאוד ארוכה.
לא שומעים אותך, כבודו.
אהה, ועכשיו?
לא.
גם לא.
גם לא.
אז מה יהיה? אין פה רמקול? ועכשיו? עכשיו, האמת היא שזה גם כן לא מספיק, אבל אינני מתכוון לעשות מאמצים יותר מזה. על מנת שאוכל לשמוע על קולי, הבינוני אומנם, עד סיום המפגש שלנו הערב. כך שמי שקשה לו, אז יש לו כמה אפשרויות. או לקחת את זה בכיף, שככה הוא לא שומע את השיעור, ואז הוא יכול לנוח, או שיתקדם. החלטה שלו. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים, כן? ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא. אתם זוכרים שלפני כן דיברנו על ריבוינו של אילום בשני ביטויים שונים. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. ועכשיו הוא נקרא ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. מה ההבדל בין שלושת הביטויים האלה? אז דיברנו על זה, שברוך המקום זה כינוי לאלוהות האימפרסונלית. מאלוהות אימפרסונלית יש לי אומנם מה להתפעל, אבל אין לי מה לשמוע. נכון? אלוהה אימפרסונלי לא מדבר. הוא המקום, ברוך המקום ברוך הוא. כשהוא מחליט להיות פרסונלי, כשהוא מחליט לדבר, על זה נאמר, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ברוך. אז כאן מובן, זה הבחנה בין מה למי. אם שמתם לב, זה גם הברכות שאנחנו מברכים לפני קריאת שמה של שחרית. לפני קריאת שמה של שחרית אנחנו אומרים, יוצר המאורות, זה האלוהות בתור הגילוי הקוסמי הכללי. ואחר כך אנחנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה. זה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. זה כבר הביטוי הפרסונלי. המילים אימפרסונלי ופרסונלי הם מילים פשוטות מדי. אני אגיד מילים מסובכות יותר. אנחנו עוברים ממה למי? כן? האם אלוהים הוא מה? או שמה הוא מי? נכון? ומישהו לא, בתור מישהו, בתור אישיות, הוא מוסר לנו את התורה. אם כן למדנו, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כלומר, מי שנותן את התורה, יש לו מה לומר לארבעה בנים. ומי שהוא המקום ברוך הוא, על מי הוא מדבר? על מי הוא מדבר? הקדוש ברוך הוא בתור מי שנתן תורה מדבר אל ארבעה בנים. הקדוש ברוך הוא בתור המקום ברוך הוא, אל מי הוא מדבר?
הוא לא מדבר.
זה מה שנראה, נכון?
לכולם.
אבל לא סתם שאלתי. הוא מדבר אל הבן החמישי, שהזכרנו אותו כבר. הבן החמישי לא מגיע לליל הסדר, צריך שמישהו יטפל בו. מי מטפל בו? מי שנותן מקום לכל. מי נותן מקום לכל? ברוך המקום ברוך הוא. ומתוך כך, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. עד כאן ברור? משהו לא ברור כאן? אם משהו לא ברור זה עכשיו שצריך לשאול, כי אחר כך זה לא יתברר.
מי זה הבן החמישי?
הבן החמישי הוא מישהו לא בארבעה בנים. ליל הסדר הוא מאוד נחמד. כולם הגיעו. החכם הגיע, הרשע הגיע, התם הגיע, שאינו יודע לשאול הגיע. כולם אהובים, כולם נחמדים, כולם נמצאים פה. לכולם יש לתורה מה לומר. אז אומרים, איזה יופי שהרשע הגיע. יש לתורה מה לומר לו. אז איזה יופי. כבוד הרשע ישב, יגיד מה שיש לו לומר. ואז הרשע אומר, כן, יש לי שאלה. מה העבודה הזאת לכם? איזה יופי ששאלת. יש לנו בבוידם תשובה לשאלות שלך. אבל הבן החמישי לא הגיע. הוא לא הגיע. זה בעיה, לא? מה? מי הוא?
אלה שסובבים בהודו.
הוא לא הגיע, אז אני לא יודע מי הוא. אין? אבל יש מישהו שיש לו תפקיד להביא אותו. מי משיב לב אבות על בנים? ולב בנים על אבותם?
אליהו הנביא.
אליהו הנביא. זאת אומרת, הבן החמישי הוא לא באחריות שלי, הוא באחריות של אליהו. נכון? כמה כוסות יש בליל הסדר? ארבעה כוסות כנגד ארבעה בנים, והכוס של אליהו כנגד הבן החמישי. יש מנהג אצל אחינו האשכנזים שבסיום ברכת המזון פותחים את הדלת לפני אמירת ההלל ואומרים ברוך הבא. למי אומרים את זה? לאליהו הנביא. ומה עונה אליהו? הוא אומר, מצאתי אותו ברחוב, זה שלכם? זה החמישי. אני מחפש לאן להחזיר אותו. כן, מה רצית? סליחה, יש מישהו מאחוריך שהצביע אפילו. כן, בבקשה, דבר.
מי אמר, מאיפה הקביעה שיש את החמישי? אולי זה רק ארבעה.
דיברנו על זה. דיברנו על זה. אבל אתם שומעים את השאלה שלו?
פשוט האורחים.
מה? האורחים, האורחים נמצאים. הוא שואל, מי אמר שיש חמישי שלא הגיע? מה?
מישהו מגיע באיחור.
איך זה יכול להיות? לליל הסדר אפשר להגיע באיחור. הליל הסדר זה מסודר.
אתה אמרת עכשיו, ברוך הוא, זה
החמישי. יש לי הוכחה יותר טובה. דיברנו על זה פעם שעברה. המספר ארבעה הוא מספר מיותר. הרי אני יודע לספור, לא? אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. בחשבון מתמטי פשוט, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה שווה ארבעה. אם כן, למה צריך להגיד לי כנגד ארבעה בנים דיברה תורה? זה בא לומר לי שהתורה דיברה כנגד ארבעה ולא כנגד חמישה. המספר בא למעט. רק לארבעה יש לתורה מה לומר. סימן של החמישי אין לתורה מה לומר. אז מי יטפל בו? לא מי שנתן תורה לישראל, אלא המקום ברוך הוא זה שנותן לו מקום לחמישי החמוד והמסכן הזה. בסדר? טוב. עכשיו, אנחנו מגיעים כאן לביטוי שליש. כן, בבקשה. אם לא היה בן חמישי, ההגדה הייתה כותבת כך. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד הבנים דיברה תורה. כנגד בנים דיברה תורה. לא הייתה אומרת את המספר ארבעה. ארבעה זה מספר מפתיע. אגב, דיברנו על זה, שיש פה גם כן ארבע מילים מיותרות. זה המילה אחד, ואחד, ואחד, ואחד. זה מילים מיותרות. את אומר, אחד חכם, אני יודע לספור. למה את אומר, תגיד לי, חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול. למה את אומר לי, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. המילים ואחד הן מילים מיותרות. אתה מעלה אפשרות שמדובר בשיעור מתמטיקה לילדים הקטנים שנוכחים. זאת תזה מעניינת שאני מוכרח לדחות אותה בצער רב וביגון קודר, שהרי האגדה של פסח אין מטרתה ללמד אותנו מתמטיקה. אם כן, צריכה להיות סיבה אחרת. למה כתוב אחד ואחד?
כן? יכול להיות שהם במקומות שונים, כל אחד במקום כל כך רחוק שצריך ממש לעשות ככה.
אבל הם הגיעו לליל הסדר.
לא חשוב, הם במקום אחר
מנטלית. יפה, אז מה פירוש המילה אחד? אני אגיד לכם, יש ביטוי, לא, אני אגיד לכם, פשוט בלשון של המשנה.
מספר העמוד פה זה 13, זה אחד.
מה אתה אומר?
מספר העמוד זה 13.
מספר העמוד זה 13.
זה אחד.
13 זה לא 1, 13 זה, בין 13 ל-1 זה 12.
לא, אני אומר 13 זה כאילו מספר מעל ה-12, אז זה 1.
אבל יש גם 14 שזה למעלה מ-12.
אבל לא דיברתי על 14.
אבל אני מדבר.
שהעמוד הוא 13.
העמוד הוא 13, אבל אתה יודע שמדובר פה במעדורה.
זה 1.
כן, יש פה מעדורה מיוחדת, שבה זה 13, אבל יש מעדורות אחרות שזה דווקא יצא עמוד 17. כלומר אפשר לדון בזה מכמה צדדים. אם אתה רוצה אני יכול אפילו להעביר את כל הערב על הדיונים על זה, לא אכפת לי, אני באתי מירושלים, יש לי זמן לדבר על מה שרוצים. טוב, לא נגדי יתקוממו. מה?
אני יכולה להישאר,
יפה, אני רוצה פה להסביר, אני הולך בכיוון שלה, בעצם בכיוון של האפשרויות שהועלו, כולל אולי אפילו האפשרות המטופשת על מספר העמוד, שאחד ואחד, הכוונה בין כך ובין כך. כלומר, את אומר, כמו שאומרים, אחד חכם ואחד רשע, בין שהוא חכם, בין שהוא רשע. בכל מקרה יש לתורה מה לומר לו. כן? כמו שמצאנו למשל, במי שמכיר את זה, משניות של במה מדליקין ובמה אין מדליקין. כשמדליקים איזה שמנים ואיזה פתילות קשרים להדלקת נר שבת. אז יש שם מחלוקת האם מדליקים בחלב מבושל או לא. כן, בחלב אסור להדליק, אבל בחלב מבושל, נחום עמדי אומר, מדליקים בחלב מבושל. והחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו. מה פירוש אחד מבושל ואחד שאינו מבושל? בין כך ובין כך. לכן אפשר לומר, אחד חכם ואחד רשע. פירוש הדבר, אנחנו, יש לתורה מה לומר, בין שהוא חכם, בין שהוא רשע, בין שהוא תם, בין שאינו יודע לשאול, יש לתורה מה לומר לו. הבעיה היא שהבן החמישי לא הגיע. אין לתורה מה לומר לו. אז מי יטפל בו? ברוך המקום, ברוך הוא שמטפל בבן החמישי. ואז אליהו הנביא, יש לו את מי להשיב. כן, מה אתה אומר?
האם הוא בהכרח יהודי?
האם הוא בהכרח יהודי?
יכול להיות
שהוא
יהודי
שהתפטר, אבל אני אחיה שהוא יכול להיות הבן
החמישי.
אבל ישו הוא יהודי? נכון. אז אנחנו מדברים, השאלה היא מה אתה... לא, אני עוד לא הבנתי בדיוק מה השאלה שלך. אתה בהתחלה שאלת האם הבן הוא בהכרח יהודי, אחר כך שאלת אולי הבן הוא יהודי שהתפקר. זה שתי שאלות שונות. תשובה. האגדה של פסח נאמרה ליהודים, לא? ואולי, יכול להיות שכל העולם כולו מרגיש איזושהי שייכות. כן, אני יצא לי להיות בקשר עם כמה אנשים באיי הפיליפינים, שביקשו ממני, גויים, כן? שאני אכתוב להם אגדה של פסח המותאמת להם. שלחתי להם. התלבטתי האם להכניס שמה את ארבעה בנים או לא. כן? כן, כלומר, השאלה אם זה נוגע להם או לא נוגע להם. כן, אבל הכנסתי. בעברית, שיעשו מזה מה שהם רוצים אחר כך. כן. וגם יש השאלה, האם מדובר ביהודי המסובך? יכול להיות שמדובר ביהודי המסובך. כן, הרי ישו, סך הכל מסכן, מה? הסתבך מסכן, הלך והתנצר. כן, מה אתה אומר? מה?
שאלה קצת קלית יותר.
כן.
ההגדה זה בסופו של דבר אנתולוגיה של שיחות או דרשות לגבי יציאת מצרים, נכון?
זאת השאלה?
לא, רגע.
אז מה השאלה?
השאלה שלי זה למה המיסוד של זה בתור האנתולוגיה שאותה אומרים באותו ערב גורמת לזה שלא תיווצר אנתולוגיה חדשה. במקום שהמצווה, במקום שההוראה תיישב ותייצר טקסט משלך ליציאת מצרים, כל דור או שניים או שלוש יעשו אנתולוגיה ליציאת מצרים הפרטית שלהם או ההיסטורית וכולי, זה הופך למין אנתולוגיה מקובעת בזמן שגם דינה להפוך לדימוי ריק. חלק מהתחלים בהגדה באמת כבר נשחקו.
בוא נתחיל מההערה האחרונה שלך. חלק מהתכנים של ההגדה כבר נשחקו. איזה? אני אגיד לך משהו, אני מת על זה שזה אותו דבר. ככל שדבר הוא יותר דומה אחד לשני, וכשככל שהחזרה היא יותר מונוטונית, אני יותר מבסוט. אני אסביר לך למה. לא קשור לדתי לאומי. זה קשור לזה שכל אדם זקוק לעמוד שדרה. תאר לעצמך שלמשל התפילה הייתה משתנה, כל יום הייתי מנסח תפילה חדשה. אז לא הייתי יודע למדוד את עצמי. זה שהתפילה היא אותו נוסח כל יום, זה דבר אדיר. כי המתפלל הוא אף פעם לא אותו מתפלל. ואז הוא יכול למדוד את עצמו ביחס לסרגל הזה, הוא יודע איפה הוא נמצא.
זה נכון, אני מסכים.
אותו דבר לגבי הגדה של פסח. העוצמה של הגדה של פסח, זה שהטקסט הזה הוא מקובע, אולי אפילו מבחינה ספרותית לא כל כך מוצלח, וכולם בסוף אומרים אותו. כולל הקיבוצים שהמציאו את אגדת הקיבוצים וכולם, כולם חוזרים בסוף אל הטקסט הזה. כנראה שהוא מוצלח מאוד.
אוקיי, מסכים עם זה שיש צורך בחוט שדרה, אבל למה לצד זה אין פרק באגדה, או מצווה באגדה שאומרת, עכשיו אחרי שסיימת את הטקסט שניתן לך, תצא ותכתוב טקסט משלך.
אני רוצה לחזור על השאלה של יונתן. מדוע אין באגדה של פסח הנחיה להוסיף על הטקסט? טקסט משלך. תשובה. יש הנחיה כזאת. והיא, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. וכך מובא גם בספר שולחן ערוך, שאחרי ליל הסדר, צריך להישאר בשולחן ולספר ביציאת מצרים כל הלילה. עד שנרדמים. מובא בשולחן ערוך. דבר נוסף, יש דבר מאוד חשוב. אני תמיד נותן הנחיה לתלמידים שלי במכון מאיר. מה? מה זה מה? הנחיה. בעברית? הנחיה זה... לא, זה בשפות לועזיות, היא רוצה בעברית. הוראה. בסדר. הייתי אומר לך מילה בצרפתית, אבל אני ביקש את זה. מה את לא רוצה? לא רוצה שיהיה בצרפתית. חבל. הייתי מעביר את השיעור בצרפתית. עכשיו, איפה היינו? כן, יש, אני תמיד אומר לתלמידים שלי, שאני מכין אותם לליל הסדר, אני תמיד אומר להם ככה, יש לכם הרבה מאוד רעיונות על ההגדה של פסח, שקראתם במפרשים, שמעתם שיעורים שלי, שמעתם שיעורים של ההוא, ואתם מגיעים הביתה, נטענים ומלאים ברצון לעניין את כל העולם בשיעורים ששמעתם. אז התשובה היא שאתם תעשו את זה אחרי האוכל. כלומר, אנשים ממהרים מאוד כי הם רוצים לאכול את המצות, והם רוצים לאכול את המרור, והם רוצים לאכול את הסעודה הטובה. עכשיו, מה הם עושים בסעודה הטובה? מדברים שטויות. כן? איך הייתה הפגנה של החרדים? מה עם המעמד הביניים במדינה, ומה אתה אומר על המשחק האחרון, והאם ברצלונה תיקח. כן? זה בערך מה שמדברים. אז במקום זה, כל החידושים שלך, תרשום אותם על נייר, תגיד אותם בזמן האוכל. ולכן הוא אומר שצריך לחוס על האנשים הרעבים, שכל כך קשה להם, הם עייפים והם רוצים לאכול. בסדר? בבקשה, תנסה.
מוטבע בזה שאלה יותר חשובה. אוקיי, אני מקבל את זה גם שיש עניין לדבר בארוחה, אבל אנחנו רואים שבפועל יש, מבחינת העוצמה של טקסט, הטקסט הקדום שיש לנו הוא עוצמתי מאוד. מה שאנחנו מנתקים, אנחנו מתייחסים לזה באופן מאוד מאוד מדוד ומאופק לעומת הטקסט הזה.
נכון.
הטקסטים שנכתבו במאות האחרונות לא מקבלים את אותו יחס.
נכון.
עכשיו יש, על זה אני שואל, על היחס הזה, הטקסט הקדום והחניקה של העכשווים. וזה קורה גם באגדה. הנה, גם אתה אומר, תגיד את זה באוכל, באיזה מקום שהוא פחות מכוון, פחות
מכרז,
פחות
רענן. אתה יודע איך הרמב״ם פותח את נוסח האגדה? הרמב״ם כותב את המילים דלהלן. נוסח האגדה שנהגו בו ישראל בזמן הגלות, כך הוא. כך הוא כותב הרמב״ם. ואז הוא מביא את נוסח האגדה. נוסח האגדה שנהגו בו ישראל בזמן הגלות. כלומר, בעצם הטקסט הזה הוא טקסט הישרדותי. זה הכוונה. ברור שהוא עתיד להשתנות. אנחנו גם נוכיח את זה מתוך האגדה עצמה. בסדר? מבסוט? טוב, הלאה. עוד יודע, אני צריך להתכונן לערב ההשקה וזה, מה אתה אומר? כן, מה אתה אומר?
הבן החמישי זה, פשוט אני לא שמעתי.
אין שום בעיה.
זה משהו שנוסף לגרושים של
הבן החמישי? המושג של הבן החמישי מובא בפעם השנייה אצל הרבי מלובביץ' בפירושו להגדה של פסח. שזה לפני 60 שנה, לא, לפני 70 שנה בערך. הוא כתב את זה, בכל זאת זה די הרבה זמן, אבל הוא השני שאמר את זה. הראשון? הראשון זה סודי. זה אמר את זה מר שושני. הוא הראשון שכתב את זה. עכשיו, הוא כתב את זה באותו זמן שהרבי מלובביץ' כתב את זה. אז השאלה מי גנב ממי? אני משוכנע שמי הגה את הרעיון היה שושני, ושזה עבר לרבי מלובביץ', יש לי כמה ראיות לדבר הזה.
אבל זה גם לא מאוד מזמן.
נכון, אבל מה שחשוב זה לא בין כמה זמן זה, אלא אם זה אמיתי או לא. זה נראה לי אמיתי.
זה קשור למלחמה?
מה? מה?
זה קשור למלחמה?
יכול להיות, כן.
גם הרבי מלובביץ' למד בפריס.
הרבי מלובביץ' למד בפריס והיה משוחח עם שושני. משוחח שיחות עמוקות עם שושני.
יש על זה
עדויות? כן. אפילו מובא בספר בית רבי של חסידי חב"ד. כן.
מוזכר השם?
כן, כן. מוזכר השם שלו. בואו נמשיך. ידידנו, המשתתף לפעמים בשיעור, מיכאל גרינשפן, הוא לא נמצא היום, אבל הוא עוסק באיסוף המידע על הדמות המסתורית. מה? הוא עושה סרט. הוא חי בסרט, והוא עוסק באיסוף... כן, 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 דיברנו על זה. אני שמעתי, לפחות אני. כן? ואם כן, המושג של הבן החמישי, אני חושב שהוא מושג אמיתי. ובכן, בכלל בקבלה, המושג של ארבע שהוא חמש, זה מושג שחוזר על עצמו הרבה. ארבע אותיות של שם הוויה, ויש קוצו של יוד, וכו'. אבל בואו נתקדם. אם כן, אחרי שני הביטויים, כל מה שאמרתי היה רק כדי לחזור על זה שישנם שני ביטויים שבהם מכונה הבורא. האחד, המקום. השני, שנתן תורה. המעבר מן המה אל המי. מהאימפרסונלי אל הפרסונלי. וכאן אנחנו פוגשים בעמוד 13, אנחנו פוגשים את הביטוי השלישי. ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא. מה זה? זה אלוהי ההיסטוריה. יש האלוהים המדבר בתורתו, ויש אלוה של המאורעות ההיסטוריים. והוא לא דווקא מדבר בגלוי, אבל הוא נמצא בתוך ההיסטוריה. בסדר?
זה דטרמיניזם
כלל היסטורי, נכון, אפשר לומר. יש מין דטרמיניזם השגחתי, כולל, וזה מה שכתוב כאן. שומר הבטחתו. זה אחד הדברים הקשים מאוד. רגילים לומר שאם אלוהים מבטיח משהו, אז בטוח שהוא יקיים, נכון? כי הבטחות צריך לקיים. הבטחתם יונה עם עלה של זית. אם כן, אלוהים, אם הוא מבטיח, ברור שהוא יקיים. זאת המחשבה הפופולרית. לעומת זה, אם אדם מבטיח, אדם מבטיח, לפעמים מקיים, לפעמים לא מקיים. זאת התפיסה העממית הפופולרית. מה? סליחה. אבל התפיסה הזאת היא הפך האמת. כי הרי אם אדם מבטיח, הוא חייב לקיים. מה הבטחת? אתה צריך לקיים. אז שישתדל? מה זאת אומרת? כלומר, אם הבטחת, צריך לקיים. מה שאין כן, רק שנייה. אני שומע כאן איזה התחלה של ויכוח. אבל אם אלוהים מבטיח, הסיכוי שהוא יקיים שואף למינוס חמש.
למינוס חמש?
או מינוס שבע אפילו. ואני אסביר גם מדוע. בגלל שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא מבטיח למישהו. כשמגיע הזמן של קיום ההבטחה, אתה כבר לא אותו מישהו שהבטחתי לו. אתה השתנית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לישראל. אבל האם אתה עדיין אותו ישראל שאליו ניתנה ההבטחה? שמה הזהות שלך עברה שינוי. לכן זה שהקדוש ברוך הוא מקיים את הבטחותיו, זה דבר בלתי מובן. מה פתאום הוא מקיים את ההבטחות שלו? הרי בינתיים מקבל ההבטחה השתנה. אצל בני אדם, ההבטחה שלי היא הבטחה לקיים, לאו דווקא לקיים לא. כלומר, אני הבטחתי, אני צריך לעשות את המעשה. כי האדם איננו שופט את מי שעומד מולו. מה שאין כן הבורא, שהוא גם רואה כליות ולב, אז הוא בעצם אומר, כל הנתונים היו פתוחים לפניי, בזמן שהבטחתי, והבטחתי למישהו ספציפי, לזהות נתונה. הזהות הזאת כבר לא קיימת. אז מדוע שהקדוש ברוך הוא יקיים?
לא עוסקים.
ברוך שומר הבטחתו. זאת אומרת, ברור שהוא שומר.
אז למה זה כתוב? זה שזה כתוב זה סימן שזה לא מובן. כלומר, כשחכמים כותבים משהו, זה סימן שזה חידוש.
אז רגע,
רב אומר פה דבר... אני מבין את הלא הזה, אבל אני רוצה להבין. את אומרת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם, והעם זאת ישות קבועה. ככה את אומרת, נכון?
יש היסטוריה, יש לפני, אחרי, בין ה...
כן, אבל ניתן למשל, אם ניקח למשל את התזה הנוצרית. התזה הנוצרית אומרת שעם ישראל, כיוון שחטא, כבר איננו אותו ישראל שהקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית. ולכן מה שהיהודים טוענים שיש להם זכויות מכוח הברית העתיקה, אבל לא איתם נעשתה הברית הזאת. נכון?
אבל החטא אצלם זה בגן עדן.
רגע, אני אדבר קודם כל מה אומרים הנוצרים על הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. הם אומרים זה היה נכון, כל זמן שהיהודים היו ישראל. ברגע שפסקו היהודים מלהיות ישראל, אז הברית איתם כבר לא מחייבת את הקדוש ברוך הוא. זאת טענה נוצרית, כן? אני רוצה להבין האם אין היגיון בטענה הזאת.
אין היגיון.
יש
היגיון.
אז זה מבחינת או שזה אמת או שזה לא אמת.
להצדיק את האמונה שלהם, והם היו חייבים לעשות את זה לידי השלילה.
זה נכון. השאלה, כדי להגיד, להצדיק משהו, אתה צריך תמיד להתחיל מאיזשהו גרעין של אמת.
יש היגיון, הייתה תקופה גם כזו.
אני אגיד לכם יותר מזה. גם היהודים אומרים שהזהות שלנו בגלות איננה הזהות שלנו בארץ ישראל. מה זה? עדי צמח טוען את זה. כן, ככה הוא טען. הנה, הבאתי לכם עוד אחד.
הם לא טענו ככה גם כשהיהודים היו בארץ ישראל?
הם טענו שהיהודים לא יחזרו לארץ ישראל. זה בדיוק העניין.
לא, אבל אני אומר, מתי התיאולוגיה הזאת התפתחה?
עם החורבן, פחות או יותר. זאת אומרת, הם אמרו, הנה, אתם רואים, הראיה שאלוהים מאס אתכם, זה שהוא שם אתכם בגלות, ואל תגידו שהוא ישיב אתכם, כי אתם כבר לא אותו ישראל שהיה. ברור, למרות שזו טענה נוצרית וזה אולי מרגיז אותנו, אנחנו חייבים לדעת להתבונן, להתמודד לפחות עם הטיעון. כן? למשל, אם אני הבטחתי לילד קטן בן 5 שאני אקנה לו טרקטור, כן? מפלסטיק כזה, אדום, ירוק, עם גלגלים גדולים. הוא מגיע אליי בגיל 40, אומר לי, אתה זוכר כשהייתי בן 5, הבטחת לי, נו, שלם. מה אני אגיד לו? תשמע, פורמלית אולי אתה צודק, אבל זה כבר לא מתאים לך, נכון? אז אפשר גם כן לטעון את זה, שאלוהים יאמר, ההבטחות שאני הבטחתי, אני רוצה לקיים, אבל אין לי כלפי מי לקיים.
באמת אסור להאמין
לאלוהים. לפי זה, שבכל זאת, זה לכאורה, ככה זה יוצא, כן, מה אתה אומר? האם זה, כן, זה לכאורה, זה גם, אני מבסס, אני אפשר על פי זה לבסס כפירה בתחיית המתים. מה, אתה מפחיד אותי? כן, אם הולכים עם הטענה הזאת, יש הרבה מאוד השלכות למה שאני אומר. כן, נעמה.
בעצם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, עכשיו, הוא הבטיח לאברהם, עכשיו, אתה אומר, אברהם בעת הזהות האברהם, מה, לא.
אברהם קיים, אבל הילדים שלו, מי אמר שאנחנו ראויים לכינוי זרע אברהם? זאת השאלה. מה אתה אומר?
רגע, אני רוצה עוד לשאול משהו. אמרת שמי...
השאלות שלי מרגיזות אותך?
לא, אני לא מסכים איתם.
בסדר, אוקיי. מה עוד?
אמרת שאדם לאדם, כשהוא מבטיח, אז בעצם על האדם שמבטיח לקיים. זאת אומרת, זה עלה, כן? זה לא קשור למי שהוא מבטיח, אלא למי ש...
נכון, זאת אומרת, זה פעולה על האדם, לא כלפי החפץ, נכון.
בדיוק, אבל השאלה היא שבשלוחות זה לא אותו דבר, אבל למה הוא... אם הוא מבטיח, אז הוא מבטיח.
בסדר, זאת אומרת, הוא יקיים, עם מי?
עם מי?
עם מי שיהיה...
עם מי שנושא את הזהות,
כן.
נכון? אז צריך לראות, האם הזהות הזאת ממשיכה להיות נשואה?
ברור.
כן, בבקשה.
אני חושב שכאילו, אחרי הברית בין הבתרים, היו כל מיני הגדרות. הוא הבין כבר שאנחנו השתננו.
נו.
כבר היה את האיום על צווארנו בחטא העגל.
נו.
ועדיין חלק מההבטחות שלו, כולם בעצם קיימו, גם הרעות.
זאת השאלה למה.
הוא הבטיח לא רק טרקטורים יהיה טובים.
סירה, אני מסכים איתך, סירה, אני רוצה להגיד לך. אני נאמן ליהדות ואני מאמין ביהדות. ואני יודע שלפי היהדות הקדוש ברוך הוא בסוף כן מקיים את ההבטחות. אז השאלה שלי היא לא אם זה האם היהדות נכונה או לא, השאלה היא אחרת, מדוע זה נכון?
מדוע מה?
מדוע זה נכון? כלומר, אני רוצה להבין למה הקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחות שלו. כן, בבקשה, סתימה.
אין
עניין
של הברית, הברית זה לא שסתום ביטחון בכל...
אני רוצה להבין מה התוכן של הברית. כלומר, הברית אומרת שהקדוש ברוך הוא בכל מקרה יקיים את הבטחתו, אבל מהו התוכן של קיום ההבטחה? הרי מקבל הברית השתנה. זאת השאלה. אז זה לא מדויק, זה לא מדויק, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אני עוד מעט אסביר גם את דעתי, כלומר אני מאוד לארג' וליברלי ונותן לכולם להתבטא, איך אני? טוב, בבקשה.
משהו קטן, אבל ברגע שהוא
מבטיח,
הוא יודע אם הוא
יקיים
את זה או לא.
יפה. נכון? אז הוא יודע.
הוא יודע, הוא יודע משהו שהוא לא יקיים.
ברור. בסוף הוא מקיים, בשאלה היא למה. אני אסביר לכם משהו.
כל מה שלמדנו, אמרת שזה מהלך מתוכנן.
רגע, אני רוצה, רבותיי, אני מציע להיות פתאום דיקטטור ואני אגיד את הדעה שלי. מה דעתכם? לא, לא, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לא, לפעמים בא לי לכבוש את קרים, אז לכן אני אגיד לכם את הנקודה. התשובה היא שמכיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח, והוא הבטיח לזהות נתונה, אז הוא יכריח אותנו להיות בעלי הזהות הראויה לברית. זה התוכן של הברית. כלומר, שכיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לקיים, אז הוא גם יכריח אותנו להיות ראויים לקיום. אז זה מאוד לא נעים. כלומר, הבטחה אלוהית זה קטסטרופה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מבטיח לי משהו, וואי, מה שאני אעבור. כי הוא לא ירפה ממני.
למה? אבל יציאת מצרים, הם היו בנתת שערי טומאה.
ואף על פי כן, הכריח
אותם. נכון, אז זה לא היו...
הכריח אותם. כלומר, היו מאורעות שהכריחו אותם להיות ראויים ליציאה. במולקולה.
באמת, כן.
אבל מולקולה. כלומר, יש איזה אחר. כי הרי מי שרצה לא לצאת, גם לא יצא. ברור?
אבל איך מבררים את זה? זה ראויה?
על ידי ייסורים.
ייסורים?
כן. זה בדיוק העניין, זה מאוד קשה. לכן אני אומר, זה שאנחנו מבסוטים שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו ונותן לנו הבטחות, צריך לדעת שיש לזה מחיר. והמחיר הוא כבד. ברור? טוב. אחרי שהנימה האופטימית הזאת, אני יכול עכשיו להגשת אל ההגדה. ברוך שומר הבטחתו לישראל. ברוך הוא. כלומר שהקדוש ברוך הוא סידר מהלכים היסטוריים, שגורמים שהזהות שלנו, כשהיא צריכה לקבל את מימוש ההבטחה, פתאום הופכת להיות מה שהיא צריכה להיות. כן, בבקשה.
מה ההבטחה האחרונה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שעדיין לא התקיימה?
בניין בית המקדש. ותחיית המתים.
ומתי יהיה בית המקדש?
אני אפשר את האמת.
מתי
יבוא משיח? לא, זו שאלה יפה מאוד. מתי יהיה בית המקדש?
2025.
מניין לך זאת? לא, אני לא אמרתי את זה אף פעם. נשאלה פה השאלה, מתי יהיה בית המקדש? התשובה הפשוטה היא, כשנרצה. פשוט, כדי לבנות בית המקדש, צריך להביא חומרי בנייה, חומרי נפש, צריך פינויים וכו', שופל וכדומה.
פינוי, פינוי.
לא, זה בכלל לא בעיה. זאת אומרת, אם רוצים לבנות את המקדש היום, אפשר. ברור, זאת לא הנקודה. השאלה היא, מתי אנחנו נרצה? זאת השאלה. אז על זה יש כל מיני, מה שנקרא, חישובי קיצים. ואני הרשיתי לעצמי לפני כמה שנים לעשות חישוב, מתי ייבנה הבית השלישי, וזה לא התאריך שאתה אמרת, אבל אני אמרתי מיד לתלמידים שלי, אין לכם מה לדאוג. אם אני אצדק, אז אני אצא גדול. יגידו הרב שרקי, חישב מתי ייבנה בית המקדש השלישי. ואם אני לא אצדק, עוד יותר טוב, אני אצטרף למועדון מכובד של גדולי ישראל שעשו חישובים ולא יעשו נכונים.
אבל זה לא יהיה פה בתל אביב, נכון?
זה תלוי. אם בית המקדש יהיה מספיק גדול, הוא יכול להקיף גם את כל כביש אחד. אפשר. טוב.
אבל הגאון מווילנה יצא, לא?
הגאון מווילנה לא, עשה חישוב אחר. מתי תהיה הגאולה? כלומר, הקמת המדינה הוא ידע. כן.
החרדים אומרים שלא אנחנו נבנה את בית המקדש, אלא שהוא ירד משמיים.
נו, אז מה?
אז לא צריך שופל בשביל זה.
ודאי צריך.
צריך לחכות.
אתה יודע אחרי שהוא יורד מהשמיים, מה צריך לפנות שם? טוב. כן, בבקשה.
אם הקדוש ברוך הוא מאלץ אותנו להיות מוכנים, אז מהי נפקא מינה שצריך לראות את הדורות ההיסטוריים הנוראים? זאת אומרת, יש פה עדיין ממד... הוא ממד שקשור למקבל ולא
למבטיח.
זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות את זה בכל שלב.
נכון, לפי זה לא בכל שלב.
אז מה... יש פה בקיצור פרדוקס שלא
מסתדר. למה?
כי אם זה תלוי רק בו...
לא, לא אמרנו רק בו. זה תלוי בזה שאנחנו נהיה בעלי אותה זהות אנושית שאליה ניתנה ההבטחה.
אבל שהוא יאלץ אותנו להיות
שם. אם לא נעשה, אז הוא יאלץ. by hook או by crook. בסדר?
אז לא, אז מה הקטליזטור של הזמן ההיסטורי שבגללו זה כן קורה?
אז זהו.
כמעט נמאס לו או כמעט?
אז זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו נלמד בהגדה. בדיוק השאלה הזאת. בסדר? אז אני שוב חוזר להגדה של פסח. בעמוד 13. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא. אני לא מבין. ועכשיו זה ביטוי רביעי. עד עכשיו אמרת לי, ברוך המקום. ברוך שנתן תורה. ברוך שומר הבטחתו. ואתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא. אני עוד לא מבין. טוב, בינתיים אני משאיר את זה פתוח. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. מה זה חישב את הקץ? ריבונו של עולם יושב עם מחשבון כדי לקבוע מתי תהיה הגאולה. לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. מה הוא אמר לו? כמה זמן זה ייקח שיעבוד?
400
שנה. כתוב, נכון? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זה לא מדויק בכלל. כמה זמן היה שיעבוד מצרים?
שיעבוד 110 והם היו 200.
הנוכחות במצרים הייתה?
210.
בין 210 ל-220, משהו כזה, נכון? כלומר, יש כמה חישובים אפשריים, אפשר אפילו 230, אבל ודאי 400 שנה לא, נכון? אז יש מדרש מדהים שאומר שכשמשה רבנו הגיע אל זקני ישראל ואמר להם, הלו, אני נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם ממצרים. הטענה נגדו, הראשונה, הייתה טענה אורתודוקסית. אמרו, זה לא יכול להיות. הרי כתוב 400 שנה. עוד לא עברו 400 שנה. אז אתה בעצם רפורמי. זאת הייתה הטענה. שלא הגיע הזמן. מה השאלה?
למה הוא התחיל פה בקטע של העבדום ואחרי זה הוא אמר עינו? לא קודם כל עשו אותם עבדים ואחרי זה עינו אותם?
כן, ודאי. אבל השאלה שאנחנו דנים בה זה השאלה של 400 שנה. כן, מדוע זה לקה, אז בא משה אומר, הגיע הזמן לצאת, אומרים לו האורתודוקסים, לא הגיע הזמן לצאת, עוד לא עברו 400 שנה. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא פנה, שמשה פנה לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, מה אני עושה? אמר לו, תגיד להם, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שכיוון שאני חפץ לגאול אתכם, איני מביט בחשבונותיכם. וכך גם כתוב בילקוט שמעוני, שלעתיד לבוא כאשר המשיח יבוא לישראל ויאמר, ענבים הגיע הזמן גאולתכם, יאמרו לו בני ישראל שזה לא יכול להיות, כיוון שלא נתפזרנו ב-70 אומות. ואז המשיח יפנה לקדוש ברוך הוא ויאמר, הם לא רוצים לשמוע מה אני עושה, וגם אז הוא יענה לו, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שכיוון שחפץ יגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. כן, אז עכשיו השאלה היא באמת, מה עם 400 שנה האלה? בכלל, קיצים מוזכרים הרבה בתנ״ך, נכון? קץ. מה פירוש הדבר קץ? למה צריך בכלל איזשהו חשבון, איזשהו זמן שבו הגאולה מגיעה? למה צריך לספר לנו?
תקווה,
לתת תקווה. לתת תקווה. עושים טוב, נותנים תקווה, נכון?
אבל קץ זה גם התחלה.
קץ גם... יש מה שאחרי הקץ. בסדר, אני מבין. אבל למה בכלל צריך מספר? כשמגיע הזמן, מגיע הזמן. מה המספר הזה אומר? המספר אומר הבשלה. שיש תהליכים שצריכים להתרחש, והם צריכים להבשיל. כמה זמן זה לוקח לצאת ממצרים? כלומר, כמה זמן צריך בשביל, אפשר לומר, למצות את המטרות של שיעבוד מצרים? צריך 400 שנה. ולכן צודקים זקני ישראל. כשהם אומרים למשה, זה לא הזמן. כלומר, אם אתה מוציא אותנו לפני הזמן, זאת תהיה יציאה בוסרית שלא תשיג את כל מטרותיה. זאת הטענה.
אז היציאה הייתה לפני הזמן.
לפי זה היציאה הייתה לפני הזמן. נשאלת השאלה, למה באמת?
הייתה סכנה שלא יישארו יהודים.
נכון, אבל צריך להבין שזה לא פשוט. מה שעשה משה, כשהוא הוציא את ישראל לפני שעברו 400 שנה, זה לקיחת אחריות על תהליך לא פשוט. אותו דבר מצאנו בירמיהו, שירמיהו אמר שגלות בבל תארך 70 שנה. כמו כן, בספר דניאל יש חישובי קיצים על הגאולה השלישית. וגם שם יש חשבונות מאוד לא פשוטים, 1290 ו-1335, ועידן ועידנין ופלגידן, ויום יומיים וחצי, ובקיצור כל מיני ביטויים שם לא ברורים, ו... כל כותבי חישובי הקיצים בנו על ספר דניאל. עכשיו, דבר מאוד מוזר. התורה, התנ"ך, משתמש הרבה בקיצין. באים חכמי ישראל ואומרים, תפח עצמן של מחשבי קיצין. לא צריך לחשב קיצין, זה לא בסדר. למה זה לא בסדר? אם הנביאים אמרו לחשב, למה שלא נחשב?
כי זה גורם
למכשול. אז זאת אומרת, זה גורם למכשול. אז אם זה גורם למכשול, אבל אם זה גורם למכשול, אז השאלה מתבקשת, אז למה זה נכתב?
אולי זה פוטנציאל.
אני אגיד את זה אחרת. 400 שנה זאת אמת. 70 שנה זאת אמת. רק לא אמרו לך איך מחשבים 400 שנה. ולא אמרו לך איך מחשבים 70 שנה. הייתי אומר את זה כך. יש איזה 70 שנה, שמסתובבים באוויר, מחכים לאישור נחיתה. איך זה ינחת? התנאים בשטח ההיסטורי יקבעו איך ה-70 שנה יוגשמו. יש לנו במסורת התנכית עצמה שלושה חישובים שונים ל-70 שנה של ירמיהו. שלושתם התקיימו, ויש עוד שני חישובים שלא התקיימו. כלומר, חמישה אופנים יש כדי לחשב 70 שנה של גלות, של גלות בבל. כלומר, זה בדיוק מדגים את הרעיון שאני רוצה לומר. 70 שנה זאת קטגוריה קיומית מוחלטת. אבל האופן שבו היא מתממשת, זה משתנה לפי הנתונים ההיסטוריים. עד כאן מובן?
איך יכול להיות אותם יחד? הנה 70 שנה, וזה קרה בזמן מסוים.
אתה רוצה ללמוד את הסוגיה? אנחנו לא נלמד את הסוגיה. אבל התלמוד בעצם עושה חמישה חישובים שונים, וכולם יוצאים 70 שנה בול.
רצופים?
לא. בבקשה.
אני חושבת שצריך לתת מגבלת זמן, גם אם היא לא נכונה או נכונה, אבל ברגע שכמו שאתה הולך למקום מסוים, אתה לא יודע לאן אתה הולך.
כן.
אין לך גם מטרה מסוימת. אז זה יותר מדכא העבודה כאילו היא פחות טובה, מאשר שיש לך לאן להגיע לזמן מסוים, אתה מתחיל את התהליך.
כלומר,
אתה
אומר את זה, יש כיוון. כן.
אז אתה לא מתחיל אפילו את התהליך.
זה בוודאי.
אני חושבת שהם אם הגיעו למקום, כמו שאתה אומר,
הוא הגיע
למקום מסוים, אז הוא רוצה שהעם יגיע למקום הזה, אז ברגע שהם הגיעו, הם, למקום הזה, אז הזמן
הגיע. אני מבין. זאת אומרת, אז יוצא, ואז מה אתה עושה עם 400 שנה? הם נשארים נכונים, אחרת. כן? חזל אמרו שהקדוש הוא חישה ואת הקץ. מה זאת אומרת חישה ואת הקץ? כיוון שהגיע הזמן לצאת ממצרים בימי משה, וזה רק היה אחרי 210 שנים, נשארו 190 שנה מיותרים, נכון? גמטריה קץ אגב. כן, קץ שנים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, הגלות מתחילה עם לידתו של יצחק. גר יהיה זרעך, אז זרעך, ברגע שיש לך זרע, תספור 400 שנה. בתוך 400 שנה הזה, האלה יש גם ועבדום, ויש גם ועינו אותם, וסך הכל זה 400 שנה. האם בזמן שישראל ציפו לגאולה, הם חשבו בכלל שזה יכול להיות הפירוש של 400 שנה? ברור שלא. זה פירוש רטרואקטיבי. אפילו אברהם אבינו לא חשב ככה. נכון? זאת אומרת, רטרואקטיבית, אנחנו מסדרים את העובדות כדי שהם לא יבלבלו את התיאוריה. נכון? אנחנו נסביר. 400 שנה, זה 400 שנה, נכון, אבל איך שאנחנו רוצים. שאני רוצה להבין את הנקודה הזאת. זה אומר שההיסטוריה בנויה מאופציות. יש אופציה של 400 שנה כמו שצריך. 400 שנה של עבדות ושיעבוד כמו שצריך. אם המאורעות מצריכים שיש שינוי במהלך ההיסטורי, אנחנו נסדר את 400 שנה לפי אופציה אחרת. מובן? עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שבאמת יציאת מצרים נעשתה לפני הזמן. ואנחנו משלמים את המחיר של ההקדמה הזאת.
איזה מחיר?
המחיר הוא שגאולת מצרים לא הייתה גאולה אוניברסלית עד הסוף, ושהיא לא הייתה לפי זה גם הגאולה האחרונה. אלא זאת הייתה גאולה שבאו בעקבותיה גלויות נוספים ושעבודים נוספים. לא, לא כל כך. כי אם אתה חושב מה עבר במשך אותם אלפי שנים על עם ישראל, אתה שואל את עצמך אם באמת היה לנו זמן. כן? שני חורבנות, שואה, פוגרומים, אינקוויזיציה, אולי היינו מוותרים בכל זאת. כן, מה אתה אומר? רק על הדרכון הספרדי לא לוותר. מה אתה אומר?
אבל אנחנו לא אנחנו אשמים מזה. ולא
לא העם שבחר
מאף אחד. לא, לא, אין שום אשמה בזה. אין שום אשמה.
אז למה אנחנו צריכים לשלם על המחיר?
נכון. זאת אומרת, אני לא אשם בזה שירד גשם בחוץ, אבל אני בכל זאת רטוב. זאת אומרת, יש דברים שקורים לנו, אנחנו בתוך הג'ורה של ההיסטוריה, לא בגלל שאנחנו אשמים, אלא בגלל שזה הנתונים הדפוקים של העולם. במילים אחרות, המצב של האנושות היה כל כך גרוע, שאי אפשר היה למשוך את השיעבוד יותר זמן. כן? השיעבוד במצרים היה כל כך קשה, שאו שהוא היה מחלה אותנו, או שהיה משנה את הזהות שלנו ללא אפשרות לשוב, ולכן לא הייתה ברירה מבחינת החשבון ההיסטורי, האלוהי, אלא להוציא אותנו לפני הזמן. אנחנו לא אשמים. לא אשמים.
בכלל?
לא. מה? לא הבנתי.
אם זה בחירה של אלוהים שבחר.
לא, זה בחירה של...
עכשיו זה הזמן, למרות שזה לא באמת הזמן.
נכון.
אז תיאורטי היינו צריכים להגיע למקום הזה כן מוכנים, למרות שלא היה הזמן.
לא. היינו מוכנים קצת, אבל לא מספיק.
אבל זה לא הבחירה של אלוהים, כי הוא שמע את זעקתם, אז זה לא בעצם הבחירה שלו, זה הזעקתם שלהם.
אז הזעקה, אפשר להגיד, אז היא פונקציה של הרשעות של המצרים, לא משנה. כלומר, מה שאני רוצה לומר, שהמרכיבים של ההקדמה, הגורמים השונים להקדמת הגאולה, אינם דווקא קשורים לאשמה. אנחנו צריכים להשתחרר, כשאנחנו מדברים על מהלכים היסטוריים כוללים, מחיפוש אשמים. כן, זה כמו הטענה שחורבן הבית היה בגלל חטאים. אומר המהר"ל מפראג, ממי אתה עושה צחוק? בגלל חטאים גלות? בגלל חטאים חורבן? ברור שהרי החורבן והגלות זה דבר מהותי בהיסטוריה שלנו. והחטאים זה דבר מקרי. אז מוכרחים להניח שיש סיבה יותר נסתרת, יותר פנימית. אלא מה? זה לא יפה להחריב מקדש של אנשים שלא עשו כלום. אז מפילים עלינו תיק, מחפשים אותנו בפינה, ברגע שאנחנו עושים פשלה אחת, טרח חורבן. ולכן אנחנו אומרים בתפילות, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אבל מצד האמת, אנחנו יודעים שיש מהלך היסטורי הרבה יותר כולל. ברור?
אז למה סיפור הכיסוי?
מה זה?
אז למה סיפור הכיסוי הזה?
סיפור הכיסוי הוא הכרחי מבחינה פדגוגית. כי זה מזעזע לחשוב שדברים כל כך קשים קרו לנו, בלי שהיינו קצת אשמים. אז אנחנו מחפשים איפה אנחנו אשמים.
אבל אני חושב שבשואה אפילו אנחנו קצת צנועים ולא רוצים יותר מדי סיבות.
זה נכון. כלומר, השואה, אי אפשר את השואה לייחס לחטאים. כן? כלומר, זה לא פרופורציונלי. ברור. למרות שיש כאלה שכתבו, שהשואה הייתה בגלל שדיברו בחזרת השץ. דיברו בחזרת שליח ציבור. זה הגיוני, לא? בבקשה, דבר שם.
אני קצת מתקשה בזה שאלוהים רואה כל ציר הזמן באשר הוא, הרובה, הרובה והעתיד.
נכון.
כך שמלכתחילה
יכול
להגיד
220
שנה ולא
לקבוע אותם. יש, אני מבין את הקושי, אבל אני אגיד לך משהו. יש גם עוד מרכיב אחר, שהוא בדיוק הפוך מהמרכיב שהבאת. והוא שיש לאדם בחירה חופשית. והאדם קובע מה הוא יעשה. גם היהודים, גם הגויים, הם בעלי בחירה חופשית.
אז זה אומר, או שהעתיד לא קבוע,
אבל הבורא הוא לא מקור זמן. אין לך, אתה לא יכול להגיד שהבורא הוא מקור זמן. אין
נכון.
זמן.
לפי זה, יש לנו
לא
פה
לא
בעיה.
לפי... אתה לא יכול להגיד שהוא מקור זמן.
לפי זה אנחנו בבעיה. לפי זה... מה אמרת? שהבורא הוא לא מה?
לא, הוא אין לו ציר זמן.
שאין לו מה? מה הבורא? אתה יכול...
הוא יכול אבל הוא ללא זמן.
כן, מה הבורא? הוא לא מה?
הוא כל יכול אבל אין לו ציר זמן.
אין לו מה? ציר או מקור? אין לו מקור זמן.
אין לו מקור זמן.
אין לו, נכון? מה אין לו?
אין לו ציר זמן.
אין לו ציר זמן. יפה.
אתה לא יכול לקבוע גוף שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף ציר זמן.
מעניין? זה נכון. אבל אתה אומר שאין לו זמן אם ככה.
אין לו גוף בתהילים, משום, ואין לו דמות הגוף. מה אתה יכול להגדיר עליו?
אז זה באמת מעניין. אז אם ככה...
זה מעניין, זה פילוסופיה עמוק.
אבל אם זה ככה, אז אין לו מקור זמן.
אין לו, הוא לא ישות בכלל.
אז אם ככה, הוא לא ישות, אז אין לו ציר זמן.
אנשים לא, אם מסתכלים עליו כי זה ישות, זה גם לא ישות.
אתה שם לב על הדתיים? אני שואל, אז לפי זה...
אז
אתה אומר שאין לו גוף?
אז
מה אתה אומר? אין לו גוף, נכון?
אין לו גם דמות הגוף.
אין לו דמות... ומה עם זמן?
אין לו גם זמן.
ומה עם מקור זמן?
אין לו גם מקור זמן.
ומה עם ציר זמן?
כי אין. בורא, אתה לא יכול להגדיר עליו בכלל על שבת.
אתה יודע שיש אסטרטגיה מעניינת. יש אסטרטגיה מעניינת של מרצים, שיש מישהו שמפריע להם, שהם מסיתים את הציבור נגדו. אתה יודע, יש שיטה כזאת.
לא, זה לא יעזור לך, כי אתה מסתכל על דברים שהם לא נכונים.
נכון, אבל מה עם זמן?
אתה גם אומר דברים שהם לא נכונים.
זה גם נכון, אבל השאלה היא למה יש זמן?
לא,
אני חושב
שזה לא מעניין, אבל בסוגיה הזאת יש...
שמע, רוצה כוסית ערק להירגע? לא, באמת, כאילו, מה זה השטויות האלה?
כוסית ערק אני לא
אוהב,
הוא יש וויסקי, תביא לו, תביא לו פה, אם הוא רוצה.
לא, אתם לומדים עכשיו, זה שיעור, לא, זה שיעור בדידקטיקה. אתה עכשיו לומד דידקטיקה, איך מתמודדים?
אני מתמודד אחרת.
בכל כיתה יש נודניקים, נכון? אז צריך לדעת להתמודד. נו, בסדר. עכשיו לגבי שאלתך, אדוני, מה שאתה שואל כאן זאת שאלת הידיעה והבחירה. כלומר, בעצם השאלה של הידיעה והבחירה היא נושא ללימוד בפני עצמו, והיא לא אמורה להיות, השאלה הזאת איננה אמורה להיות פתורה. כלומר, במילים אחרות, מה שחכמי ישראל העדיפו לעשות, זה להסתכל על כל ההיסטוריה, או מצד הידיעה האלוהית, ואז כשהם מסתכלים כך, הם לא שואלים את השאלה של הבחירה, או להסתכל על כל ההיסטוריה מצד הבחירה האנושית, ואז כשהם מסתכלים כך, לא מסתכלים מצד הידיעה. הבנת? בסדר. ולכן אפשר לומר שמצד הידיעה האלוהית, אז אלוהים הוא מעל הזמן, הוא לא בזמן, אין לו מקור זמן, אין לו גוף ולא דמות הגוף, ולא שטויות, ואילו מצד הבחירה האנושית, זה בדיוק הפוך. בסדר? בבקשה. כן.
אז אני מנסה כאילו להבין, אוקיי, אני מנסה לראות מה אנחנו לומדים איתו, זה כי יש פה יותר מדי מעגלים שלא מתחברים.
למה?
כי המעגל האישי הוא בחיריה, זאת אומרת, הבן אדם כפרט הוא בחיריה. העם זה סוג של, העם מול הקדוש ברוך הוא זה כבר סוג של דטרמיניזם.
בדרך כלל מסתכלים על זה ככה, כן. בדרך כלל.
לא יודעת, בקיצור זה מבלבל נורא, בכל חישובי הקיצים הלמידה מבלבלים אותי נורא.
למה? פה אנחנו...
אני לא מבינה מה אני לומדת מזה, אז כאילו אני לא מצליחה ללמוד מזה כלום, אני לא מבינה. אז היה 190 שנה ספר, אנחנו הולכים עכשיו לשלם על זה ביוקר. חיים שנה פלוס, אני לא מבינה את כל הסיפור הזה, באמת.
דווקא הבנת נכון?
לא אומר לי שום דבר מספרים האלה, כאילו, אני לא מבינה, אז מה
הבעיה?
למה הכניסו אותם?
מה? בדיוק, אנחנו...
לא, המספרים האלה משמעותיים, כי הם מסבירים משהו לגבי מהות הגלויות. וכאן אני, ברשותכם, אני רוצה להכניס אתכם לסוגיה קצת יותר מעמיקה, בסדר? כן, בבקשה. נכון. אפשר לומר, כן. זה יפה מאוד. כן. עכשיו, אני רוצה להכניס אתכם רגע לסוגיה קצת יותר מעמיקה. זה ייקח לי כמה דקות, אבל זה חשוב להסביר את זה. היה יהודי אחד בספרד בשם רבי אברהם ביבאגו. שמעתם עליו? רבי אברהם ביבאגו. רבי אברהם ביבאגו היה... מה? הוא היה ספרדי, וצאצאיו רשאים לדרכון, זכאים לדרכון. רבי אברהם ביבאגו חי שני דורות לפני הגירוש, והתמודד הרבה עם שאלות של מאבק, נצרות, יהדות, פילוסופיה. כתב ספר חשוב בשם דרך אמונה. לא כל כך מפורסם, אבל ספר חשוב מאוד. וחלק מזה יצא במהדורה מיוחדת בהוצאת מוסד ביאליק בספריית דורות, כריכה ירוקה. ושם אפילו המהדיר, שהוא אקדמאי, כותב דבר מדהים בהקדמה. הוא אומר, זה מעניין שהמחבר מביא את דעותיהם של חז"ל ומסביר אותם כאילו שיש לחז"ל דעות, כאילו שיש לחז"ל דעות פילוסופיות. זה ממש מעניין. כן, כלומר, מפתיע שאותו רב, רבי אברהם ביבאגו, חושב שהחכמים ידעו לחשוב. בקיצור, מה שאחד הדברים שכתובים בספר, זה השאלה לגבי אריכות הגלות. מדוע, ואז הוא שואל שאלה מעניינת, רבי אברהם ביבאגו, מדוע הגלות הראשונה הייתה של 400 שנה, השנייה של 70, והשלישית שבתוכה הוא היה נמצא, עוד לא נגמרה? למה זה כזה ארוך? כלומר, צריך איזשהו היגיון מדוע זה בינוני, זה קצר, זה ארוך. שאלה טובה, נכון? והוא מפתח תיאוריה שלמה, הייתי אומר היסטוריוסופית מאוד מעניינת, שבעצם הגלויות, הוא מביא שם איזה פתגם פילוסופי עתיק, שהשכל גולה בין החושים. מה זה? השכל גולה בין החושים, שהשכל לפעמים נמצא בגלות, כי יש לו מתחרים, יש אלטרנטיבות. לפעמים בתוך הנפש מופיע הצעה, במקום להשתמש בשכל, בוא תשתמש במשהו אחר. אפילו בתנועות רוחניות אנחנו מוצאים את זה. זרוק את השכל, תשתמש, יש כוח אחר. והוא אומר רבי אברהם ביבגו, שגם האומה הישראלית היא נושאת בתוכה כמין צורה כללית, שהוא קורא לה השכל העליון. בואו נגיד את זה בשפה שלנו, במקום להגיד השכל העליון, נקרא לזה הנבואה. הכישרון המיוחד של היהודים זה הנבואה. לעומת זה, יש תרבויות גדולות מאוד שמציעות אלטרנטיבה לנבואה.
אקסטזה.
והאלטרנטיבה הראשונה הייתה במצרים.
ישוף.
יפה. הוא קורא לזה תרבות החושים. והשיא של המודעות לעולם החושים זה מה שנקרא הכישוף. וזה לא כל כך פשוט להתמודד. היה צריך 400 שנה של בירור כדי להבחין בין השכל העליון לבין החושים. מאוד מעניין לראות שכאשר משה בא לפני פרעה, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מתנהג כמו מחשף. הוא הופך מטה לנחש, מביא את הדם ואת הצפרדע, כמו מחשף. והתורה לא מסתירה את זה, אומרת, גם החרטומים של מצרים עשו אותו דבר. אז בעצם אמרו לו, מה אתה בא להתחרות איתנו? את זה אנחנו לומדים בסמסטר הראשון, בבית הספר למחשבים. מה אתה עושה מאיתנו צחוק? ואז משה הביא את מכת הכינים, והם אמרו, זה אנחנו לא מצליחים. כן? אמרו, אצבע אלוהים היא. מדוע אצבע אלוהים היא? אומר רש"י, משום שאין השד שולט בבריאה שהיא קטנה מסעורה. הרי כינה זה דבר מאוד קטן, ולכן החרטומים לא יכלו להתמודד עם הדבר הזה. בעצם מה המטרה אם כן של המהלך הזה? להראות עד איכן משה הולך איתם, ומאיזה שלב הוא מתחיל להיפרד מהם. ואומר כיוון, אומר רבי אברהם מבגו, הדבר הזה לוקח הרבה מאוד זמן, זה לוקח 400 שנה לברר את זה.
אבל לכן, זה לא היה 400.
אז זה היה 210, אפשר לפעמים לעשות קיצורים. אם אתה מאוד מוכשר, יש לך פסיכומטרי מתאים, אז אתה מקצר. כן? במיוחד אם יש לך חברים ופרוטקציות וכו', אז אתה יכול. בסדר, אבל בכל מקרה, יש איזשהו זמן. המתחרה השני עם השכל העליון הוא עולם הדמיון. וזה היה הבסיס של התרבות הבבלית. הבבליים עסקו גם בחלומות, רואים את זה בספר דניאל, פתרון החלומות של נבוכדנצר, עסקו גם באנגלולוגיה, כלומר חוכמת המלאכים ואסטרולוגיה, כל הדברים האלה, וחישובים אסטרונומיים, כל הדברים האלה השייכים לעולם הדמיון, היו הבסיס של התרבות הבבלית. אומר רבי אברהם מבגו, ההתמודדות בין השכל העליון לבין עולם הדמיון, היא קלה יותר. זה לוקח 70 שנה וגומרים עם זה. לכן גלות בבל הייתה קצרה. לעומת זה, המתחרה השלישי שמופיע בגלות אדום, זו שהרומאים הוציאו אותנו אליה, זה מתחרה נכבד הרבה יותר. והוא, כך הוא מכנה אותו, החוש התבוני. מה?
ההשכלה?
הפילוסופיה.
ההשכלה?
בסדר, אני עניתי. החוש התבוני, כך הוא קורא לזה. מעניין מאוד. תבוני. תבוני, תבונה. את רוצה בצרפתית? לא, היא לא רוצה. בסדר, בעיה שלה. הייתי יכול לפתור את זה, זה מקצר את ההליכים, אבל רזונבל, בסדר. ריזונבל, כן, אז החוש התבוני. מה פירוש הדבר? חוש תבוני, לכאורה הפילוסופיה מציגה את עצמה כתבונה, לא כחוש. אומר רבי אברהם ביבגו, כל זמן שלא יתברר ההפרש בין החוש התבוני לבין הנבואה, ישראל לא יצאו מהגלות. עכשיו מעניין, מתי התחיל הבירור הזה להיעשות? היה גוי אחד בקניגסברג, הלו היא קלינינגרד, הלו היא קלינינגרד, קלינינגרד, אבל קראו לזה פעם קניגסברג, היה שם איזה גוי אחד בשם אימנואל קאנט, והוא שאל את עצמו מהו הבסיס של השכל הטהור, מה שנקרא התבונה הטהורה. כתב ספר, ביקורת, התבונה הטהורה. מה בעצם החיפוש בספר הזה? מה הם היסודות של המחשבה האפריורית? מה זה חשיבה אפריורית? יש חשיבה שבנויה מרשמים שקיבלתי מן העולם, אבל יש חשיבה שמתחילה מעצם המחשבה. יש מושגים אפריוריים, והוא רצה לדעת מה הם. והוא הגיע למסקנה שאין. בגלל שכל מושג האפריורי שביותר שיכול להיות, כל מושג תחילתו בחושים. ומאז שהוא הגיע למסקנה הזאת, בעצם שלומר, התמוטטה כל הפילוסופיה העתיקה. מכאן ואילך הפילוסופיה נכנסה למסלול אחר לגמרי, המסלול הקיומי, האקזיסטנציאלי, זה נגמר. בדיוק כאשר התברר שהתבונה אינה אלא חוש תבוני, כדברי הרבי אברהם מבאגו, בדיוק אז התחילו לדבר על שיבת ציון. אז התחילה הפרוטו-ציונות ואחר כך הציונות. כלומר, יש איזשהו יחס, אם כן, בין הנפילה של התוכן הרוחני שמחזיק את העולם המערבי, דיינו הפילוסופיה, לבין האלטרנטיבה הרוחנית שעם ישראל צריך עוד להופיע אותה, דיינו הנבואה. היינו תלויים בקאנט כדי שנוכל לצאת מן הגלות. זה מה שאומר רבי אברהם מבאגו 250 שנה לפני שקאנט אמר את זה. מעניין. כן, בבקשה. ולכן, סליחה, ולכן הגלות של אדום היא ארוכה כל כך. הוא אומר. מה אתה אומר?
במובן הזה הציונות וגם החילון הם תחילת הנבואה.
יפה. יפה. בעצם מה שאתה אומר, כן, הרב קוק גם אמר את זה, כן? שההתמוטטות של המושגים הפילוסופיים זה פינוי הדרך לנבואה. כי אחד הדברים שאמרו, למשל היידגר, שם רשעים ירכב, אמר, כן? מרטין היידגר אמר שבעצם המושג מסתיר את המומשג. זאת אומרת, אתה מדבר על איזשהו קונצפט, רעיון, ודרך הרעיון הזה אתה יוצר איזשהו קיבוע בנפש שלא נותן לך להיפגש בפגישה חיה עם הדבר שאתה מדבר עליו. ברור?
לא.
למשל, אם אני אגיד על יוסי, יוסי, אתה יודע מי זה? זה חייל. ברגע שאמרתי שיוסי הוא חייל, כבר לא דיברתי עליו. דיברתי על הפונקציה שהוא ממלא. השתמשתי במושג, ובעצם התרחקתי ממנו, למרות שהכוונה שלי להתחבר אליו. יותר מזה, גם אני יכול להגיד יוסי, יוסי זה יוד, וב, סמך יוד. כן? זה השם, זה המילה. המילה מסתירה את האיש. זאת אומרת, יש איזו בעיה באמת בחשיבה הפילוסופית, שהיא קונצפטואלית, היא ממשיגה. ולכן צריך להשתחרר ממנה על מנת להיפגש עם הדבר החי. זה הבסיס של חזרת הנבואה. יפה. כן, בבקשה. לא, לא.
מה שאני לא מסתדר, אני רק אסיים את השאלה, שדווקא שיא העוצמה שלהם, שיא העוצמה של האידיאולוגיה נפלה על הציונות. זאת אומרת, איכשהו בירור וגם השפעה של החוש התבוני על עם ישראל היו במקביל, לא אחד אחרי שני. היום אנחנו יותר רגעים לבירור של הקומוניזם, של המדעים, אבל זה מתחיל רק היום, זה לא התחיל בזמן.
כן, מה שחשוב מבחינת רבי אברהם מבאגו, זה שנפתח המפתח. לא אכפת אצל מי זה השפיע ומי לא השפיע. כלומר, ברגע שקם מישהו והחריב את הוודאות של הבניינים שנבנו עד עכשיו, זה מספיק כדי שעם ישראל יוכל למלא תפקידו.
נכון, אבל זה היה צריך להיות אחד אחרי שני. הציונות קמה על רקע שהאוטומונים מצורכן היה בסיום.
סליחה, לא מדויק. הציונות התחילה עם נפוליאון. נפוליאון הגיע לארץ וקרא ליהודים לחזור. זה לפני הקומוניזם, זה לפני הנגל, זה לפני אנגל, זה לפני מרקס, לפני הגל גם.
והרבה לפני סוף בירור החוש התבוני.
זה היה בדיוק אחרי מותו של קאנט.
אבל למה
קאנט,
כמה מהאנשים פה מושפעים מהקאנט, גם בעצם יודעים את האידיאולוגיה אחרת.
זה בכלל לא משנה. כלומר, אני אסביר לך משהו, הטענה של הגל היא לאומת קאנט. זאת אומרת, היה צריך, כל הניסיונות שנעשו של אידיאולוגיות במאה ה-19, היו על רקע הידיעה שיש מישהו שאומר שזה לא שווה, שזה לא שווה גרוש. מובן? זאת אומרת, זה היה ניסיון אחרון אחרי שמכת המוות כבר ניתנה. אתה מבין אותי? כן, בבקשה. בין החוש התבוני לבין הנבואה, הרמב״ם, זה באמת שאלה גדולה. זאת שאלה גדולה. כן, כלומר, אני לא יודע אם אי פעם נקבל תשובה ברורה. מאז שהרמב״ם כתב את הספר מורה נבוכים, בערך לא עוברת שנה בלי פירוש חדש למשנתו של הרמב״ם. זה היה לפני 800 שנה. אז אם כן, יש לנו בערך, בממוצע, 800 אופנים להבין את הרמב״ם. כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. אם כי יש כאלה שראו יסודות, קנטיאנים ברמב״ם עצמו. למשל, שלמה מימון בספר גבעת המורה. כן? אמנם מונק עשה ממנו צחוק, אמר יש אנשים שקראו יותר מדי את קאנט ולא מספיק את הפילוסופים הערבים ומפרשים את המורה נבוכי. כן, מה אתה אומר?
אני יכול לסכם לעצמי ככה, מה שהבנתי על מהלך ההיסטוריה שהוא דטרמיניסטי. זאת אומרת, יש
בגדול,
מאורעות שהשם החליט שיקרו.
נכון.
והשאלה הבאה שלי תהיה אם אפשר לשנות את זה. ודבר שני, שציר הזמן הוא יכול להתכווץ ולהתארך, למרות שהמאורעות עצמם התקיימו.
כל מה שאמרת הוא אמת ויציב.
ואיך אנחנו יכולים לשנות את מהלך ההיסטוריה?
אפשר לקצר הליכים, אפשר להאריך הליכים. זה עניין של כמה זמן וכמה סבל.
איך?
כמה זמן וכמה סבל. זה מה שאנחנו יכולים לשנות.
זה הכל.
זה לא רע. זה לפעמים משמעותי.
אפשר לעקור כל מיני אירועים מההיסטוריה?
האם אפשר לעקור לגמרי? לפעמים כן. הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה וצדיק מבטלה. יש גם אפשרות כזאת. כן, בבקשה, יונתן.
יש קצת בעיה עם התפיסות, כי הרב מדבר פה על משהו שנשמע כלל עולמי ואוניברסלי. בעצם אנחנו מדברים על הסיפור של המערב. זה נשמע כאילו אנחנו מדברים על מהלך ההיסטוריה כלל עולמי. זה לא נכון.
נכון.
אנחנו מסתכלים על דבר מאוד מצומצם.
נכון. נכון. מצומצם לא כל כך, אבל חלקי. נכון.
חלקי מאוד. אז מה היחס של ההתפתחות התבונית במובן של המפגש עם שאר חלקי העולם?
עם המזרח, אני מתכוון.
בעיקר המזרח. לא, גם אפריקה יש לו מקומה.
כן, כן, נכון.
אז מה, איפה זה עומד ביחס, נגיד,
למזרח? וואו. אני חושב שנתתי על זה פעם הרצאות פה, על מזרח ומערב וכו'. אבל, אתה יודע מה? לא עכשיו. בסדר? לא, לא. זה מספיק דברים כבדים, אמרנו כבר, למדנו הערב, שלא נעמיס עוד משהו. בסדר? בבקשה. אני רק רוצה לציין לגבי אפריקה, שאני לא יודע אם עדיין הדיאלוג הזה התחיל אי פעם. כן, בבקשה. כן.
זה גם בין מזרח למערב, אמרת?
כן, כן. לא, בין המערב לבין אפריקה. טוב, נו.
אני רוצה לשאול, אם אנחנו כבר, אנחנו אולי בראשיתו, אנחנו כבר, אתה אומר, במהלך הנבואי.
נכון.
אז אנחנו צריכים להרגיש משהו, אנחנו צריכים לראות משהו ש... אתה יכול להצביע על מה קיים היום שאנחנו... יותר קשורים
למערכת
הנשורים?
כן.
למרות
החיה?
כן.
לך בסוריה?
לא. לא.
המדינה שלנו.
מה? היא שואלת שאלה. נכון? אני יכול לענות לשאלה של נעמה או לא? נעמה שואלת... אבל אני עוד לא עניתי את התשובה. השאלה של נעמה היא, האם אנחנו יכולים להצביע על מהלכים? שמורים על חזרת הנבואה או על כל פנים השתוקקות לדברים האלה. התשובה היא כן. שהרי, למשל, אחד הדברים שאני רגיל לומר לאנשים ששואלים אותי, תגיד, מה אתה עושה בתל אביב פעם בשבוע? אז אני אומר, אני הולך לתל אביב פעם בשבוע, כי זאת העיר הרוחנית ביותר בארץ. שהרי, היא מלאה בחיפוש. ברור? זאת אומרת שאנשים משתוקקים למצוא את דבר השם. נכון?
אבל תמיד הוא
לא, זה לא נכון.
לא?
לא נכון. יש אנשים, משל, יש עיר שאני מכיר די טוב, קוראים לה ירושלים. חלקים גדולים מתושביה יש להם תשובות, אז אין להם חיפוש.
אפילו על הספרות העברית.
מה יש בספרות העברית? הנה, למשל יש יצירה חדשה בספרות העברית, משוררים חדשים. כן.
לא, שהספרות העברית, הקריאה שלה, זה בהחלט סממן כזה. כן. כל העניין עם הנבואה, לפחות לפי מה שאני קורא את זה, גם אצל ירמיהו וגם אצל שאר הנביאים, היה היבט טקסטואלי מאוד מאוד חשוב שם. כאילו חלק מהעניין של נבואה זה גם לחדש את השפה.
בהחלט.
כאילו לארגן את השפה מחדש לזמן.
אני חושב שזה, אני מלמד ספר ישעיהו פעם בשבוע.
יש שם שפה שלמה.
זה משהו מדהים. האיש הזה הוא גאון בשפה. כן, בהחלט. על כל, הרבה פעמים יש לו מילה אחת שהוא אומר, שלוש משמעויות אפשריות.
או מילים
יחידאיות, כן, יחידאיות, כן. נכון.
אבל היה ישעיהו אחד בלבד או שזה שני אנשים?
נו, באמת. זה מאוד חשוב.
היה לי
מורה לצנח שם. היה ישעיהו ליבוביץ' והיה ישראל ישעיהו שהיה יושב ראש הכנסת. טוב.
היה גם ישעיהו גביץ, היה
ענות. כן, אז אתה רואה. טוב, ובכן, בואו נתקדם עכשיו בתוך הטקסט. עכשיו זה מתחיל להיות מובן יותר, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, יש פה איזה גילוי של איזשהו סוד של ההיסטוריה. מה שקראת קיבוצים, כן? אפשר לקבץ היסטוריה, אפשר להעריך היסטוריה, ואולי אפשר גם להעלים תמונות. כן? כלומר שאם מסריטים את הסרט מהר, יכול להיות שחלקים יקפצו.
כמו כן. שאסתר ומרדכי העלימו את החורבן של יהדות פרס והעולם בתקופה ההיא.
לא יודע. מה אתה אומר?
התמודדויות האלה שאמרת הרבה שלוש פעמים, לפי הרב ביבלגה.
רבי אברהם ביבלגה.
זה התמודדות ש... שעם ישראל תמיד יש לו בשלב, כי נראה שבשלב השלישי, כאן הוא לא יהודי, אז הוא לא... הוא כאילו, זה תהליך שבא מתוך הדבר.
איך זה יכול להיות ש...
כן.
לא יודע. טוב, כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אומר המהר"ל מפראג, מכאן אנחנו רואים שהגלות איננה תולדה של חטא. כי עוד לפני כל חטא, לפני מכירת יוסף, לפני כל פשלה, כבר נתבשרנו שחלק גדול מן ההיסטוריה שלנו יתרחש בגלות. ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. כשאני קורא את הפסוק הזה אני שואל את עצמי שאלה נוגה. בעצם, מהו הרווח של הגלות? הרי, לפני הגלות, היינו בארץ. ירדנו לגלות, אל חוץ לארץ. סבלנו, חזרנו לארץ. אז מה הרווח?
הסברת את זה בשביל.
הרווח כתוב כאן. יצאו ברכוש גדול. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם יקירי, רציתי להגיד לך ש... ילדיך יסבלו, זה יהיה ארוך וקשה, אבל אל תדאג, בסוף יהיה הרבה כסף. מה שכתוב, לא?
ואחרי. לא זאת הכוונה. אני אמר שזה רכוש פיזי.
אני רוצה לדעת מה היה הרכוש הגדול שהוציאו ממצרים.
ההתנסויות מול
ה... אז עוד יותר גרוע, אפילו כסף אין פה. אז אין כסף. אתם מתעלמים מפסוקים מפורשים בתורה, הנה, שהם לקחו כסף וזהב וסמלות. כן, המון כסף, המון זהב הוציאו ממצרים.
סליחה, הרכוש הספציפי של יציאת מצרים, זו השאלה?
כן.
אה.
אז אם ככה זה מספיק להגיד שהם יוצאים, ואחרי כן יצאו.
לא, קודם לא היה, ואחרי היה, זה הרכוש, שעכשיו כן יש.
כן, אבל יש לי בעיה. אם זה ככה, איך נבין את הפסוקים בספר שמות, לפיהם מוצאנו הרבה זהב. זה כתוב מפורש. יותר מזה, חז"ל אפילו אמרו שזאת הייתה הסיבה של קריאת ים סוף, כדי שיקחו את ביזת הים. כי הרי שלא יאמר אותו זקן, ועבדום ועינו אותם קיימת בהם. רכוש גדול לא קיימת. אם זה ככה, צריך שיתבעו המצרים בים ויבזזו אותם.
אבל זה לא מקום חז"ל. היה הרבה מאוד כסף.
כן, כן. אז אני רוצה קודם להבין על יציאת מצרים. נתחיל עם יציאת מצרים, נכון? יציאת מצרים הביאה איתנו בוכתות אדירות של זהב. שאלתי היא, מה עשינו בזהב הזה?
עגל בבית מקדש, וכלים של בית מקדש.
אז עשינו. עשינו עגל, נכון?
וגם את הכלים.
וגם את המשכן. יש לי שאלה קטנה. נתחיל עם המשכן. למה משמש המשכן?
להשראת שכינה.
להשראת שכינה, זאת אומרת נוכחות אלוהית, בקרב האדם. וואו! הזהב של מצרים מסוגל להביא את אלוהים לארץ? זה אומר שהזהב הזה, או נגיד ככה, התרבות הנשואה בזהב הזה, היא תרבות גבוהה מאוד, עליונה מאוד, עד כדי כך שהיא יכולה להביא את אלוהים על הארץ. אדיר. אבל יש רק בעיה. בתוך הערכים האלה יש עוד זהב, שיכול להפוך לעגל. אם כן, יש תערובת של ערכים חיוביים מאוד, יחד עם ערכים מקולקלים מאוד. אז אי אפשר להשתמש בזהב הזה במצרים. מוכרחים להביא אותו למעבדה. במעבדה עושים בירור. אומרים, החתיכה הזאת, מה אתה אומר? זה לזהב, זה לעגל או למשכן? מתחילים לריב. הוא אומר, זה של המשכן, תשמור. מה פתאום? זה של העגל, תזרוק. ברור, כלומר, יש פה ויכוח. מי הם שפני הניסיון בניסוי המעבדתי האלוהי הגדול? בני ישראל. כלומר, אנחנו שפני ניסיון של ניסוי אלוהי בממדים אדירים של ההיסטוריה, ואנחנו פה כדי לעשות בירורי ערכים. דוגמה נוספת. ביציאת אירופה, כן? אנחנו היום בדורות האלה חיים אותה, נכון? אנחנו חיים, אנחנו הדור של יציאת אירופה.
אני יציאת אירופה. אני.
אתה?
כן.
אני?
גם אני.
אתה?
עליתי בארץ ב-7.
באמת? יפה, נפלא. זה באמת מוסיף לנו הרבה. אנחנו מאוד מעריכים את זה. עכשיו, רומנים, ביציאת אירופה הבאנו הרבה מאוד רכוש. חלק מן הרכוש שהבאנו, המרכיבים של התרבות המערבית, למשל המשטר הדמוקרטי וכדומה, האם הדברים האלה הם טובים או רעים? האם הם שייכים למשכן או שייכים לעגל? מה אתה אומר? גם וגם. יש תערובת. ואז יש מלחמת תרבות במדינת ישראל. כי יש כאלה שרוצים לזרוק את כל הזהב שהבאנו משם, ויש כאלה שרוצים לשמור את כל הזהב שהבאנו משם. ויש כאלה שאומרים, לא, צריך לעשות בירור. זאת אומרת שאנחנו עסוקים ברכוש גדול של תיקון העולם דרך הסבל של מלחמות התרבות שלנו. ברור? אז זה מה שכתוב כאן. ידוע תדע כי גר יזרח ברצו להם, אבל בסוף הם יצאו בריחוש גדול כדי לעשות את הבירור הזה. זה מובן. טוב, זה הכל להיום. שלום.